אנחנו בספר הכוזרי מאמר שלישי לרבנו יהודה הלוי בסוף פסקה י"ט בעמוד קי"ז במהדורת דוקטור יהודה קויפמן המכונה אבן שמואל. בשורה ולבקשה זו נסמכה הבקשה על משיח בן דוד.
מה זה? דיברנו על הכוונות שבברכה לירושלים צריכים לכוון שמשיח
בנוסף לימים. איפה אתה? לא דיברו. אתה אומר עוד שורה. ובזאת מסיימות הבקשות לענייני העולם הזה. כעת באה הבקשה להישמעות התפילה ברכת שומע התפילה. זה מעניין. אם הוא אומר שעד כאן הבקשות על העולם הזה, אז מה היה צריך להיות ברכת שומע התפילה? על העולם הבא. פתאום אומר, על הישמעות התפילה. האם הוא סותר את עצמו? ודאי שלא. אלא שברכת שומע תפילה היא ברכה בעולם הבא. אני אסביר מה הכוונה. כשאומרים עולם הזה, צריך להתפלל בעולם הזה. למה? כי חסר. חסר בניין ירושלים, חסר רפואה, חסר סליחה, חסר דעת, חסר... הרבה דברים חסרים. אז אנחנו מתפללים על מילוי הבקשות. בזכות זה שחסרים לנו דברים, יש לנו גם אפשרות להתפלל. יעבדוך אמין.
משיח בן דוד זה הסוף של העולם הזה?
כן. זאת אומרת, יש בדיוק כזה, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא. נכון? משמע שלימות המשיח זה לא העולם הזה. כשאתה אומר עולם הזה אתה מתכוון כל זמן שמשיח לא הגיע. אחר כך זה כבר לא עולם הזה.
כשמשיח מגיע זה כבר לא עולם הזה.
נכון. כי אתה אומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח.
אז אין בין.
לא, אבל אם אתה אומר, אין בין א' לב', משמע שא' הוא לא ב'. אז אם אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות למשל, כן? אז זה אומר שעולם הזה הוא כינוי לזמן שבו עוד לא בא המשיח. בסדר? אם נדייק יותר בביטוי הזה, אין... העולם הזה זה עד ימות המשיח. מה זה ימות המשיח?
עכשיו.
זהו, אנחנו כבר אחרי העולם הזה, כבר 52 שנה. לא, לא אמרתי את זה. זהו, כלומר, אם אתה אומר שכל מה שלא עולם הזה ייקרא עולם הבא, אז אני מסכים, אנחנו בעולם הבא. אבל אם אתה תגיד שיכולות להיות קטגוריות אחרות, יש מה שקרה עולם הזה, יש עולם הבא ויש גם ימות המשיח, אז אנחנו כבר לא בעולם הזה. בסדר? למה אנחנו ממשיכים לומר את ברכת ויאמר? נכון, באמת יש פה שתי אפשרויות לענות. או שלא שמו לב שצריך לבטל את זה. כן, אבל כדי לעשות דבר גדול כזה צריך הסכמת גדולי האומה, וצריך אולי להזכיר להם. אז אולי כדאי לשלוח פקס לכל הרבנים, פשוט ברגע שהם ישימו לב, הם יסכימו לבטל את הברכה השלישית של קריאת שמע, את הפרשה השלישית של קריאת שמע, וגם את ברכת גל ישראל והשכיבנו. נוכל ממש לקצר. יכול להיות. יכול להיות אפשרות שנייה. זה לומר שאולי באמת התהליך הזה עוד לא הושלם, כי שמה בגמרא משתמע שצריך גם כן קיבוץ גלויות מלא. בנוי על הפסוק, אשר אליו אשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון. דבר שלישי הוא שניתן לומר כדעת מרן אחידה, שאחידה מסביר בספרו פתח עיניים על הסוגיה הזאת, שההלכה, שאנחנו פוסקים להלכה כדברי שניהם, גם כרבי אלעזר בן עזריה וגם כחכמים. כי אם לפי בן זומא שבאמת כך הוא פשט ההלכה, אז בימינו לכאורה היה צריך לבטל את הפרשה השלישית של קריאת שמע.
וכשבאמת תיגול השלמה,
כלומר כשאפילו אגודת ישראל יגידו הלל ביום העצמאות,
כן, בדיוק,
כן? אז ודאי שיבטלו לפי בן זומא. כלומר, אם אנחנו אומרים שהלכה כבן זומא בלבד, אבל מכיוון שהסוגיה דנה בדעת חכמים ומביאה ברייתא שמשתמעת כדבריהם, במיוחד שמביאים ראיה לדבריהם שלא יעקר יעקב ממקומו אלא ישראל עיקר, לכן אומר אחידה שהלכה כדברי שניהם, למרות שזה קשה לומר שאפשר לעשות הלכה כדברי שניהם. טוב, פשוט רצינו לקצר את תפילת ערבית. זה ארוך גם מסוים. אז איפה היינו?
תהיה חזרת השעה, צריך
לבדל שני הברכות האלה. הברכות האלה צריכות להיות, אולי צריכים לשנות להם את הנוסח.
כעל ישראל? שאז נזכיר, נעשה ברכה חדשה. או ברכה שמתייחסת להקמת המדינה ולא לקריאת ים סוף. זה יבוא. אבל השאלה מי ינסח אותה. כדי לנסח ברכות צריך רוח הקודש. זה לא, זה בלי שירום מלכות. זה לא ממש ברכה.
אבל אז תהיה חזרת השץ.
מה? חזרת השץ?
כן, כשנגיע לגאולה שלמה.
בערבית?
כן.
לא, לא צריך.
לא?
כי חזרת השץ תקנו מפני עמי ארצות. ועמך כולם צדיקים, כולם תלמידי חכמים, כולם ידעו אותי, זה לא צריך. בסדר? מה, יש מספיק דברים לעשות גם ככה. טוב, אז בקיצור, ברכת שומע תפילה, זו, אנחנו בברכת שומע תפילה. ברכת שומע תפילה מתייחסת למצב שבו כל הבקשות שלנו התמלאו. ואז זה בהחלט בעיה. נגיד שבסוף הקדוש ברוך הוא נותן לנו דעת, תשובה, סליחה, גאולה, רפואה, פרנסה, עצמאות, אז מה עושים?
לא
נמתור. אבל אי אפשר, מה עם תפילה? לא יהיה לך על מה להתפלל יותר.
אבל כשאדם יודע את השם...
אבל על מה אדם מתפלל? על מה שחסר לו? אם לא חסר...
מי חסר? אם לדעת השם?
לא, אבל אם תקבל דעת... כי כולם ידעו אותי, מלאה הארץ דעה את השם, ככה חנוקים מרוב דעת.
נו, זה לא מסתיים אף פעם.
שזה יימשך אולי.
לא, לא, אדוני היקר, אתה נסוג אחור ממה שלמדנו בשיעורים הקודמים, שהמושג תפילה לא נאמר אלא על בקשה בלבד, כהגדרת המבית. מכיר המבית? רבינו משה מיטרני. מה אמרת? מיטרני. כן, מהעיר טרני שבאיטליה. כן, רבינו משה מיטרני נקרא מבית מספרו בית אלוהים. שמעת על הספר בית אלוהים? אז זה ספר חשוב שכתב המבית, שם יש לו שער התפילה. יש לו פרק שלם להגדרת התפילה. הפרק הראשון אומר, תפילה היא בקשת האדם מאת השם למלא דבר מה החסר לו. אבל אם לא חסר זה בתפילה. לכן כמו שאתה אומר, שיבוח, הודיה וכל הדברים האלה, זה לא תפילה. זה דברים מסביב. אגב, זה גמרא מפורשת. הגמרא שואלת, מדוע משבחים בתחילת התפילה ומדוע מודים בסוף התפילה? אומרת הגמרא, כי זה לא יפה לבקש בלי לשבח וזה לא יפה לבקש בלי להודות. זאת אומרת שעיקר העניין זה בקשה. אז איך נתפלל כשלא יהיה לנו על מה לבקש? מה זאת אומרת? למה? כשכל התפילות שלנו תעננה,
אם אתה
מסתכל
בכלל 18 אז עדיין אנחנו לא
ביקשנו, אנחנו עוד לא בבא. למה? ביקשנו.
למה? לפני שומע תפילה אין בית מקדש.
אתה צודק. אבל נגיד, לזה אני אענה עוד מעט על זה. אבל כשכל הבקשות שלי נענות, כל מה שביקשתי יש לי, על מה אני אתפלל?
אין אף פעם.
זה אני אתייחס לזה עוד מעט.
אין אף פעם.
זה אני הבטחתי. בלי נדר אני אקיים. כן? למרות שלא הבטחתי אקיים. מה אתה
אומר? אין אף פעם מצב שאנחנו מלאים לגמרי.
וכשזה יהיה?
אז אתה לא תהיה.
לא, אז לכן בשביל זה יש ברכת שמע קולנו. אנחנו מתפללים שתהיה לנו אפשרות להתפלל. לא, מתפללים שאחרי שהוא יענה לכל בקשותינו, עדיין מתנת התפילה לא תילקח מאיתנו. ואז החיסרון לא יהיה חסרון הנברא, אלא חסרון הריחוק בין הבורא לנברא. זאת אומרת, יש חיסרון, נגיד, אפשר להגיד, הכוס יכולה להיות חסרה בשני אופנים, או שהיא סדוקה. כוס סדוקה זה כוס חסרה. אפשר להתפלל שהסדק יתאחה. אז מבחינת הכוסיות שלה היא כבר שלמה. אבל מה חסר לה? שהיא לא בקבוק. זה חיסרון מהותי. בסדר? אז אפשר להגיד ככה, כל מה שאנחנו מבקשים בברכות, אנחנו מבקשים שכל מה שחסר לנו כדי להיות נבראים נורמליים יתמלא. כשזה יתמלא, אז אנחנו נתחיל להתפלל על הדבר האמיתי שצריך להתפלל עליו, על גישור הפער שיש בינינו לבין האלוהות בתור היותנו נבראים ולא בוראים. כן, זה עלייה מתמדת. זה כמו ההבדל שיש בין קורבן כפרה לקורבן לרצון. כן? יש קורבן כפרה, אדם השפה שלה, אז צריך קורבן כפרה. ואם הוא לא השפה שלה, או תיקן את כל הפשלות, אז עכשיו הוא עושה קורבנות כדי להתקרב תמיד. זה קורבן נדבה. בשביל מה יש נדבה? בשביל תוספת קרבה. תוספת קרבה. אז זהו, שמע קולנו, זה בקשה שישמע קולנו ושתתקבל ברצון וברחמים תפילתנו, גם כשאין על מה לבקש. וזה אני חושב עומק הדברים של רבי יהודה לוי כאן, שהוא אומר,
למה יש חטאת בראש חודש?
זה בגלל הבעיות שלו, לא בעיות שלנו. כן, שהוא מיית את הירח, נכון?
מה זה? חטא כביכול,
הוא צריך להביא כפרה, כך כתוב. לא אמרתי שהוא חטא, אמרתי שהוא צריך להביא כפרה, אבל זה כבר לא בעיות שלנו, כלומר מבחינתנו זה נגמר.
אבל גם אז
ולכן אתה יכול להגיד שזה לא פתרון בעיית החטא, אלא זה ממש שומע תפילה. זה מה שהסברתי לפני שהגעת, ששומע תפילה זה בקשה שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו גם כשאין על מה לבקש. כן, זה מה שאומר כאן, ובזאת מסתיימות הבקשות על ענייני העולם הזה.
אנחנו אומרים כי אין צדיק בארץ אשר לא יחטא,
וכשנתקן נגיד הצדיק שחטא.
אבל איך אפשר להגיע עד לגבול?
למה לא?
עד לגבול זאת אומרת
אין צדיק בארץ שלא יחטא,
למשהו לא אנושי יותר.
למה? אין צדיק בארץ אשר לא יחטא, אבל כשהוא חזר בתשובה אז הוא כבר לא בחטא. אין, אין הכוונה שאין צדיק ש... לא אמרנו שצדיק חייב לחטוא כל הזמן, אלא אם חטא יש לו אפשרות לתקן, ואז הוא נהיה יותר מצדיק, הוא נהיה בעל תשובה. מובן? אגב, אם כבר אתה מביא את הפסוק הזה, תדע לך שהפסוק הזה הוא בכלל לא מובן מצד עצמו, כי אם הוא חוטא אז הוא לא צדיק.
למה?
יש לך
שבע ייפול צדיק.
ייפול, מי אמר שזה בחטא? הרי הגדרה של צדיק זה מי שעושה רצון השם. חטא לפי זיכרוני הדל זה הפך רצון השם, אז איך הוא גם צדיק וגם חוטא?
הוא היה צדיק,
הוא אומר אין צדיק בארץ.
אז הצדיק אין בארץ, נקודה, תסגור את הפסוק. או תגיד אין אדם אשר לא יחטא, כך כתוב בתפילת שלמה, אין אדם אשר לא יחטא. אבל אין צדיק שלא יחטא זה לא מובן, בכלל שלא לדבר על המשפט המוסגר באמצע, אשר יעשה טוב. אז איך זה יכול להיות? אז הוא לא צדיק. שלא לדבר על זה גם שנאמר אשר יעשה טוב ולא יחטא. אם הוא עושה טוב, אז איך הוא חוטא?
אין, אי אפשר שאחד יעשה טוב בלי לחטוא.
איך הוא עושה, איך הוא חוטא בזה שהוא עושה טוב? תסביר לי.
כאילו, אמר את זה אותו בתוספות. אם אתה לא מתחיל לעשות דברים, אתה יודע סיכוי שתחטא.
כלומר, אתה אומר שהוא, כן, הבנתי מה שאתה אומר. כן.
הרב נתן פעם זו שהוא מתחתק על הרבים, בגלל זה שהוא...
זאת אומרת, הוא עושה טוב, ובזה הוא חוטא לאחרים שאינם במדרגתו. כן, ודאי, הוא עושה טוב, ובזה הוא חוטא.
ואולי אפשר להכיר את זה על דרך והיינו אני ובני שלמה חטאים.
כן, זה בדיוק, זה המשמעות. בגלל שהוא עושה טוב, אז הוא חטא כמו אני ובני שלמה. או, שמה נאמר, הוא עושה טוב, ובזה הוא חוטא ליותר טוב. בסדר? זה לא דווקא חייב להיות עבירה. וזה בדיוק העניין של שומע תפילה, שאנחנו מבקשים שלמרות שיתמלאו בקשתנו, שאנחנו נעבור מן הטוב אל הטוב מאוד, מן הטוב מאוד אל הטוב יותר ממאוד, וזאת עד אינסוף. בסדר. הוא סמוך לזו, כן, אז כעת באה הבקשה להישמעות התפילה בברכת שומע תפילה. יש עוד משמעות להישמעות התפילה. התפללנו לכאורה, אמרתי רופא חולה עמו ישראל, ברגע שאמרתי את זה, אין יותר חולה אחד בעם ישראל. אחר כך אמרתי מברך השנים, פתאום הבורסה, ככה, נכון? ככה צריך להיות, לא?
צריך.
וזה לא קורה, תמיד. אז צריך תפילה מיוחדת על התפילות. שומע תפילה, שתשמענה התפילות. כלומר, צריך עילוי לתפילה עצמה, אבל בלי שהתפילה היא בעצמה עילוי, צריך עילוי לעילוי הזה. לכן בשברכת שומע תפילה.
בשלומי התפילה יש מין רווח כזה ששאפיים אנחנו אומרים עננו או כל מיני דברים, כאילו
זה הדפוס, המדפיס, המדפיס הכניס שם רווח.
כן, יש גם שנכנס שם כל מיני תפילות כאילו מיוחדות שבן אדם רוצה להכניס לעצמו.
כן, נו,
אז השאלה למה נוצר כאילו מצב כזה, כאילו
למה יש תפילות פרטיות?
לא, לא פרטיות, זאת אומרת כאילו צריך להיות, נגיד אם זה חוזר בתשובה, סלח נא, זה, אז זה צריך למלא את הכל, כביכול, כל הצרכים. אז מה נשאר לבקש מתוך השמיעה תפילה?
נכון, נכון, באמת שאלה. הרי הכל כלול כבר בברכות הקודמות.
כן, הקודמות, כן.
צודק. אבל יש, לפעמים אני צריך לפרט. אני רוצה רופא חולה עמו ישראל, אני רוצה רופא חולה פלוני.
יש לך ברפאינו?
כן, אבל יש פה בעיה. אם אני אבקש את זה ברפאינו, אני עוד לא ישרתי את הרצון שלי לגמרי. כלומר, כשאני מתפלל, אני לא תמיד רוצה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. יש איזשהו פער בין רצונו לרצוני. איך אני יודע מה הוא רוצה? איפה זה כתוב מה הוא רוצה?
בתורה.
עוד אפשרות? בנוסח התפילה. נוסח התפילה אומר לי מה הקדוש ברוך הוא רוצה, הרי זה על זה שאני צריך להתפלל. סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת רפואה, סליחה, גאולה, נכון? עכשיו, אז אני אמרתי את כל הברכות האלה. עכשיו אני מזדהה, אני מזדהה עם הרצון שלו. כשאני בא לבקש את הבקשה הפרטית שלי אחרי הבקשות האלה, אני יודע שהבקשה הפרטית שלי מתיישרת עם הרצון הכללי. עד אז לא. כלומר, יכול להיות שביקשתי רפואה על פלוני, אבל זה לא היה מכוון ברצון השם. כיוון שלא ביקשתי באותה הזדמנות גם את בניין ירושלים ואת הכנעת הזדים ואת העלאת הצדיקים וכו'. כיוון שלא ביקשתי את כל זה, אז יכול להיות שהבקשה שלי עדיין איננה מכוונת לרצון השם. לכן צריך לחכות עד שומר הציון. כי אני אחרי כל הבקשות האלה. אז כבר השתניתי. התפילה עשתה אצלי מהפך אדירה. נכון, אתה צודק. אז עוד יותר טוב באלוהי ניצור. כן, אבל לא. צודק, אבל אנחנו מניחים שאתה יחסית כבר השתנית הרבה בברכות הקודמות. מניחים. ובסמוך לזו הבקשה על הראות השכינה אלינו עין בעין, כאשר נגלתה לנביאים ולחסידים וליוצאי מצרים בברכת ותחזינה עינינו, החותמת במילים המחזיר שנתו לציון. ופה באמת זאת תמיהה גדולה. כן, אתה שאלת את זה, נדמה לי. מדוע בקשת המקדש בא אחרי שמע קולנו? היה צריך שתהיה ברכה לפני שמע קולנו, שבה אנחנו מבקשים את השבת העבודה ובניין בית המקדש, ואחרי זה שמע קולנו. כאילו שכחנו איזשהו סעיף.
אבל ביקשנו דברים דומים.
דומים, אבל את זה לא ביקשנו בדיוק. נכון? לא ביקשנו את הקרבת הקורבנות, לא ביקשנו את החזרת השכינה.
כי אנחנו אמרנו עד עכשיו אנחנו בעולם הזה. ובניית בית המקדש זה כבר אחרי שיש מלך המשיח. מלך המשיח זה כבר לא בעולם הזה.
היה לנו מקדש גם לפני בית המשיח. בית ראשון, בית שני.
אבל אז זה היה 18.
מבית שני היה 18. אלא שיש הבדל בין הברכות האמצעיות לשלושת הברכות האחרונות. האמצעיות הן בקשות, ושלושת האחרונות הן הודעה. באופן בסיסי הן הודעה. על מה יש להודות? על מה שיש כבר. מה?
מה יש הודעה בסיסי?
נכון, וגם ברצה. נכון? אז אנחנו מיד נענה על השאלה. כן. אנחנו מודים על דבר שכבר קיים, ואנחנו מבקשים מה שחסר, ואנחנו מודים על מה שכבר קיים. האמת היא, החלוקה הזאת היא קצת מלאכותית, כי הדברים שאנחנו אומרים שחסרים, הם לא לגמרי חסרים. הם קצת קיימים, אבל לא מספיק. והדברים שאנחנו אומרים שהם כבר קיימים, זה לא שהם כבר קיימים. הם קיימים, אבל לא מושלמים. כך שאנחנו נכניס...
רובם לא קיימים.
אנחנו נלך לפי הרוב והמיעוט. מה שברובו חסר, יהיה בברכות הבקשה. מה שברובו קיים, יהיה בברכות ההודעה. בית המקדש רובו קיים.
עכשיו?
כן.
בגלות?
בוודאי. הרי מה אתה אומר? ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבת קבל ורצון. כלומר, אתה מתפלל שהקורבנות שאנחנו מקריבים כל יום יתקבלו. לא, מה פתאום?
נשמות הצדיקים.
כתוב בתנחומה, מובא בתוספות, שמאז שחרב בית המקדש לא פסקה העבודה, ובכל יום מיכאל, השר הגדול, יש גורסים גבריאל, שהוא כהן גדול של מעלה, מקריב על מזבח של מעלה את נשמותיהם של צדיקים. אז כך שהכל ממשיך כמו שהיה. יש הוואקף לא שם לב שמגיע איזה בן אדם עם כבש מעל שבע קומות, מגיע עם כבש שחרית וערבית, שלא לדבר על מוספים ושבתות וחגים, הוא מקריב כל קורבנות הציבור כל יום. והשאלה, רבי חיים פלאצ'י רק שואל שאלה על זה בספרו חיים ומלך. הוא שואל, אבל ריה, מאיפה יש לו כסף לקלוט כל הקורבנות האלה? אז הוא עונה, אז הוא עונה שתי תשובות. אז שתי תשובות. תשובה ראשונה, שנשארו לו מעות מתרומת הלשכה. הוא יודע בדיוק איפה האוצר של המקדש, שהרומאים לא תפסו, ומשם הוא קונה קורבנות. כל יום הוא עולה, מקריב את הקורבן שלו, מהכסף שבו הוא קנה את הכסף. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, הוא אומר, זה הכסף של אליהו הנביא בעצמו. יש לו כסף, ואיתו הוא קונה את הקורבנות. אבל אז יש קושיה. איך יעבור? קורבן ציבור אסור שיבוא מתרומתו של יחיד. לא, אז הוא עונה דבר יפה. הוא אומר, למה יחיד לא יכול לנדב קורבן ציבור? כי חיישינן שמה לא ימסרם יפה יפה. שאדם לא ימסור, מה? זהו. זאת אומרת, אנחנו חוששים שהאדם יגיד, טוב, זה הקורבן שלי, שיקריבו, הקורבן שלך, זה לא קורבן שלך, זה קורבן של הציבור. אבל אליהו הנביא הוא לא חשוד על זה. ברור שאם הוא ימסור, הוא ימסור יפה יפה, לכן הוא יכול לתת מהכסף שלו. מה רוצה רבי חיים פלאצ'י לומר בזה? סתם ככה לשעשע אותנו. הוא רוצה להגיד שבעצם יסוד העבודה לא בטל מעולם. יש דבר דומה לזה במהר"ל מפראג. המהר"ל שואל, אם בית המקדש זה כל כך חשוב, שהעולם לא יכול לעמוד בלעדיו, אז איך העולם עומד עכשיו? אז הוא אומר פשוט, כיוון שהמקדש היה ויהיה, אז גם עכשיו כאילו הוא עובד. הוא כמו גשר כזה, אנחנו קופצים מעל התהום, מחברים בין בית המקדש הקודם לבין המקדש שעתיד להיות, שיבוא. זאת אומרת שעיקר העבודה זה קיים. אז מה אנחנו מבקשים ברצה? והשב העבודה שנמצאת עכשיו למעלה, לדביר ביתך למטה. מדוע זה כל כך חשוב לנו? כי נמאס לנו כל יום להקריב קורבנות של צדיקים.
נשמעתם?
מה? לא, זה הודעה מנוסחת בצורה של בקשה. כן, הרי יש אפילו נוסח בנוסח אשכנז, בחגים או בימים נוראים, במקום המחזיר שכנתו לציון, אומרים אשר אותך לבדך בעירה נעבוד. נכון? זהו כנראה נוסח הברכה שהיה נהוג בזמן שבית המקדש היה קיים. כן, מה אתה אומר?
זה בא המושג גם שמקדש
ירד
מהשמיים?
כן, המקדש ההוא. המקדש ההוא צריך לרדת מהשמיים.
שייבנה.
שלמעלה. לא, הוא כבר בנוי. כן? ככה אומרים התוספות. הוא בנוי ומשוכלל. בנוי ומשוכלל, אבל נגיד לרדת לפה.
לא ברור באמת הנושא.
מה?
אמרו לי שיש מחלוקת בדבר הזה.
יש חמש דעות.
יש דעה שאומרת שהוא ממש ירד אבנים ו...
יש חמש דעות. מה זה אומר? אתמול בהפגנה מישהו שאל אותי, אמרו שתהיה הפתעה בהפגנה, איפה ההפתעה? אמרתי תסתכל, הוא יורד. אה נו, אז כן, אני לא יודע לכם, יש בזה חמש דעות. יש דעה שמייחסים אותה, דרך כלל מסבירים ככה את הרמב״ם, בית המקדש ייבנה בידי אדם, יש מקום אחד הרמב״ם אומר המשיח, מקום אחר אומר סתם מצווה לכל ישראל. לבנות בית המקדש, זאת אומרת אנחנו צריכים ללכת להר הבית, חוק יסוד בניין בית המקדש של הכנסת, להזרים לזה תקציבים, לבנות את המקדש. וזה גם אגב להלכה, זאת אומרת ההלכה, השאלה אז למה אנחנו לא עושים את זה, זה נושא לדיון. יש דעה אחרת, שאומרים שרשי אומר אותה, רשי לא אמר דברים כאלה, אבל ככה אומרים שרשי אומר, שאדם יום אחד מתהלך לו בעיר העתיקה, שורק לו בהנאתו, פתאום הוא שומע בום, הוא חושב שהיה פיצוץ, לא, זה רק בית המקדש שירד מן השמיים, זה בסדר, כן? איזה מין מטאור כזה, שמחכה בינתיים מסתובב בגלקסיה, יום אחד הוא יגיע לפה, בום, כן? זה אפשרות שנייה.
נוחת על הרגליים.
כן, כן,
ומה
הבסיס
האמיתי של זה אם לא
ראשי? מסכת סוכה. מסכת סוכה וגם במסכת ראש השנה. ראש השנה וסוכה, זה שני המקומות, והתוספות מביאים בשם התנחומה את הדבר הזה. בתנחומה שלנו זה לא כתוב, אבל מן הסתם היה להם מקום. יש מי שכתב אפילו על יסוד הדעה הזאת, שאז מה זה סמכנו בתיקונו? הראינו בבניינו, סמכנו בתיקונו, הראינו בבניינו שהוא נופל מהשמיים, יורד, סמכינו בתיקונו שהוא יבוא, הוא צריך קצת השלמה, אתם יודעים, אחרי מסע כזה בגלקסיה, אז צריך קצת שיפוצים פה, שם, כוחלה, בסדר. טוב, עם כל הכבוד, זה קצת ילדותי, כל התפיסה הזאת. לא, לא, זה לא שהוא ייבנה ממש מן השמיים, אלא שהוא ייבנה בידי אדם, ואחרי זה תשרה שכינה בו, אין אש, תרד מן השמיים, נדע, ירוש שכינה, זה נקרא השלמה בידי שמיים. גם בידי אדם, גם בידי שמיים. אבל זה קשה לקבל את הדעה השלישית הזאת. מה? לא, כי הדעה הזאת, זהו, כי זה לא שונה, אז מהמקדש הראשון והשני. גם הבית הראשון והשני היו כאלה.
אנחנו רוצים שיותר טוב.
ומשתמע מהמדרשים שיש משהו אחר שיהיה. תדע? מה? אז אתה אומר בעצם כמו הדעה הרביעית. הדעה הרביעית אומרת לא, שאנחנו בונים והקדוש ברוך הוא עושה את זה נצחי. כלומר, מעלה עלינו הכתוב כאילו הוא בעצמו בנה, שנאמר מקדש השם קוננו ידיך, שאתם בונים אותו ומעלה אני עליכם כאילו בנתיב. אז יוצא שיהיה איזה משהו שיקרין מן המקדש הזה, שאנחנו נראה שזה משהו אחר. הדעה החמישית היא הדעה הצודקת, היא זו של רמח"ל. אני אומר לך למה אני אומר שהיא צודקת, היא מוצאת חן בעיניי. הרמח"ל אומר משהו ככה, הוא אומר, הוא בהתחלה ירד מן השמיים ואז הוא ייבנה בידי אדם. הבנתם?
לא.
הוא ירד מן השמיים ואז בן אדם יבנו אותו. אפשר להבין מה זה מקדש של מעלה, אפשר להבין מה זאת אומרת שהוא יורד. מקדש של מעלה זה מקדש אידיאלי, כמו עולם האידאות של אפלטון, והוא משתקף בבניין, נכון? כלומר כשאנחנו בונים זה השתקפות של אותו בניין של מעלה. בינתיים אין לנו רוח הקודש לראות, להבין מדוע פה צריך להיות קיר, פה צריך להיות מזבח, פה צריך להיות פתח, פה צריך להיות חלון. אבל כל זה גילוי של אורות עליונים. יבוא יום שהאורות העליונים האלה ירדו למטה, אז יהיה גלוי, ואז ממילא נדע איך לבנות. אבל ברור שהבנייה היא נעשית על ידי אדם.
הרעיון הוא שהמשרד של הארכיטקטים האלה יהיו נביאים?
זאת אומרת שכל עם ישראל נביאים, לא יודע מה. זאת אומרת שזה יורד, ואז אתה מסתובב בהר הבית ואתה אומר, כה אמר השם, תשפחו פה חצי טון בטון.
מה, בלי חישוב?
בלי חישוב, זה יוצא בו. זה גם, הוא יורד מן השמיים, ואתה מבין, בתוך השגה העליונה, שורשי ההוויות העליונות, איך זה משתלשל למטה. אז במובן הזה הוא יורד מן השמיים, ולא באופן ילדותי, אלא באופן אמיתי. ואז אתה בונה אותו, ואחר לך למעשה. כן.
אני שמעתי מהרב אריאל, שהוא אומר שהגישה... השיטה הזאת שהיא
נראית
מהשמיים,
זה
משהו נוצרי.
זה אצל הנוצרים, הם מדברים על זה הרבה, באפוקליפסה של יוחנן, אבל זה לא מתחיל מהנוצרים. זה מתחיל מהאיסיים. האיסיים היו לפני הנוצרים, מהם יצאו הנוצרים. וכנראה היסוד של התפיסה הזאת אצל האיסיים היה בגלל שהם לא קיבלו את המקדש החשמונאי. כי הם היו מבני צדוק, כנראה שהיה ביניהם כהנים מבני צדוק שראו בכהנים הגדולים של החשמונאים כהנים גדולים לא לגיטימיים. כי הרי יש נבואה ביחזקאל, והכהנים בני צדוק אשר שמרו את משמרתי בנתות בני ישראל מעליי הם מה ישרתוני. אז כיוון שהם לא מבני צדוק אלא ממשמרת יהו יריב, הם פסולים, ולכן הם ציפו למקדש אחר אידיאלי שירד מן השמיים. זה כלומר אצל האיסיים זה מפורש. עכשיו, יכול להיות, אני לא צריך להגיד שהתוספות הזה הלכו שבי אחרי מקור איסי, יש לומר, ייתכן שגם הייתה תפיסה כזאת אצל הפרושים, לא יודע. כן?
התוספות אומרים שם שבית מקדש של בעלה מכוון כנגד בית מקדש של
מטה. משוכלל. כתוב, כבר הוא בנוי ומשוכלל בשמיים, ככה כתוב.
גם הריטב"א.
מה הריטב"א? לא, הריטב"א מביא מהתוספות, הריטב"א מאוחר, מה אתה רוצה?
מה זה משוכלל?
משוכלל, זה אידיאלי, זה הכוונה. הוא ארוך משוכלל. זאת אומרת, כוונה שהוא אידיאלי, הוא העולם המושלם, המקדש של מעלה. הוא צריך להתגלות למטה.
כשאומרים את זה לאנשים מסוימים, כשאנחנו נבנה את המקדש, אפשר להביא את הטיעון, אם את בית ראשון ובית שני, בנינו בידיים שלנו לחץ כמה וכמה שהיום, שיש להם כל המכונות. כן, אוקיי, אז רגע. אז מה אומרים לך? אומרים לך, טוב, אבל זה יהיה בית מקדש מיוחד, אז איך עונים על דבר כזה?
ודאי שהוא מיוחד.
כן, אבל לא משכנע אותם שבנו את הכל בידיים עד היום, אז למה שהיום לא יבנו בידיים?
אני הבאתי את הטיעון הזה? לא. נו, אז מה אתה? אז תתמודד אתה עם הטיעונים שלך.
גם לדעה שאומרת שהוא יורד במלואו כאילו מהשמיים. בעצם בינתיים עכשיו יש שם משהו, מה עם עבודות הריסה, תשתית?
מה שיהיה אז?
לא, אני אומר, כאילו...
מה נעשה עם המסגדים וזה?
מה הם טוענים ש... כאילו ש...
זה ממש פרטי. זה פרטי. מה אתה עושה עם הבניין שיש שם?
לא, אני מדבר, בכלל עבודות תשתית, לעשות ישר, זה... להכין על מה הוא יפול, כלום.
הם כבר הוציאו הרבה חקירות ארכיאולוגיות שאנחנו...
לא, זה לא מסובך, זה לא מסובך. על מה זה ייפול, יש לי כמה עצות. על מה הוא צריך ליפול.
זה כדאי, זה הכל.
כן. גם על מי? אם זאת הבעיה.
אני אומר שיש פשוט תהיה רעידת אדמה.
הנה, עוד שיטה, יאללה. יש אפילו ארכיאולוג. לא, זה ארכיאולוג. זה אחד, ארכיטקט, הוא עשה איזה עבודת דוקטורט שבה הוא טוען שהמקדש קבור בהר הבית. בין שני המסגדים, כלומר בין כיפת הסלע לכיפת הכסף. לא, הוא טוען, אני קראתי את מה שהוא כותב, זה שטויות. הוא כותב שזה קבור. הוא בכלל טוען שכל הכותל וכל הקירות מסביב זה בכלל אדריאנוס שבנה, ושזה הרבה יותר גדול מהבניין של הורדוס, והבניין של הורדוס הוא קבור בפנוכו.
הוא יושב בין אומר לאלקטר,
כן, כן, מאחורי הכותל. מאחורי הכותל. כן, אז לפי השיטה שלך זה...
ואיפה מקומו האמיתי?
מה, איפה מקומו האמיתי? איפה שכיפת הסלע, זה הכי סביר. כן. הרב גורן טען שכיפת הסלע זה מקום המזבח. אבל הרב זלמן קורן הוכיח שזה לא יכול להיות.
רגע, לא כיפת הזהב?
מה?
לא כיפת הזהב?
כן, כיפת הסלע היא כיפת הזהב.
אז מה זה ליד
השמונה? יש כמה שיטות אחרות.
רגע, איך הוכיח שזה לא?
תקרא את הספר, יש לו ספר, חצרות השם. חצרות בית השם. אתה רוצה להביא לך? מעניין, שם אומר לך, בפי תווי השטח זה לא יכול להיות.
בקשר לשיטת הרמח"ל, לפי זה לפני בניית בית המקדש צריכים איזו עלייה רוחנית כלשהי בעם עד כדי רוח הקודש?
כן, זה שיטת הרב קוק גם. הרב קוק אומר את זה. באגרות ד' הוא כתב לרב הירשנזון. הוא אומר שצריכה להיות התעוררות מעין נבואה. הוא לא אמר
אליהו.
לא, לא, של כמה יחידים, או של בית הדין. הוא אומר, אליהו הנביא, תדעו שאליהו הנביא יבוא לפני בית הדין הגדול. אז אליהו הנביא, מה זה אליהו הנביא בא לפני בית הדין? זה אומר שיש לרבנים פתאום, זה מין הערה כזאת.
או שירי שם דובגה.
מה?
או שני.
כן.
זה מה שמפקיע את החיוב לפי הרמב"ם?
מפקיע את החיוב?
איך עכשיו אנחנו נפטרים מהחיוב?
קודם כל, מי אמר שאתה נפטר? יש מי שאומר שאתה חייב. אלא, הרב ישראלי, למשל, טען שכל זמן שלא כל ישראל בארץ, או רוב ישראל בארץ, אז בכלל לא שייך. כן, הוא אומר, כי תבואו לארץ, אז ביאת כולכם, נזה, אין ביאת כולכם, פטורים. אני אומר דבר פשוט. המצווה היא על מי? על הכלל. השר שהכלל ירצה. זאת אומרת, אם אתה, נגיד, יש לך קומנדו, של כמה חבר'ה, נגיד, אנחנו פה, כל מי שיושב בחדר הזה, בשקט, בשקט, אף אחד לא ישמע, טייפים סגורים, אנחנו מכינים, כן, סוגרים הכל, מכינים ערכת הסיזות בעצמך, ואנחנו בלילה אחד, בזמן שהוואק קצת רדום, וזה, פוצצים את הכל, מביא את המקדש, שוך לו שעתיים, משטרת ישראל בא, מקדש בנוי. חומה ומקדש, כן. רגע, האם בזה קיימת את המצווה? לדעתי לא. כי המצווה היא לא מצווה של הפרט. היא לא מצווה של קבוצה פרטית או משהו כזה, או של מפלגה פרטית. היא מצווה על הכלל. אז צריך שהכלל יעשה זה. מי זה הכלל? במקרה דנן. הממשלה. כלומר, זו מצווה על ממשלת ישראל להורות על בניין בית המקדש. עכשיו, כדי שממשלת ישראל בכלל תרצה לעשות דבר כזה, צריכה להיות כזאת מהפכה תרבותית באומה, במיוחד אצל הדתיים, שעוד יעברו הרבה מים בירקון. בסדר? אז מה אנחנו עושים כדי לקיים את המצווה הזאת? מחנכים. בשביל זה יש את בית המדרש של הטכניון, יש מכון מאיר, יש עוד כמה מקומות כאלה, נכון? זה קיום מצוות בניין בית המקדש, כדי להרגיל את האנשים למחשבה הזאת.
מה לגבי קורבן פסח?
קורבן פסח.
שם לא
עושים את כולם. זה קודם כל לא פשוט בכלל. כלומר, קורבן פסח, לפי דעת הרב קשר, הרב קשר טען שזה כן תלו במקדש, כי הוא מצא במדרש תנאים משהו כזה, מדרש תנאים בספר דברים. אבל נאמר כמה, אם נאמר שיש היום חיוב לבנות, להקריב קורבן פסח, יוצא שכל מי שנמצא בטווח של יום הליכה מירושלים ולא מקריב קורבן פסח, חייב כרת. מה?
אנוס רחמנא
פטר. מה זה אנוס? מי אמר אנוס? תיקח כבש, תלך תקריב. מה אתה אומר? לא! לך תקריב בהר הבית.
תיכנס, בלי כבש להר הבית.
מה שניסן שואל, לא, יש כבשים שרואים בהר הבית, עד הסיום הזה. כבשים בהר הבית, יש תמונות כאלה, רואים כבשים רואים. שלא לדבר על משחקי כדורגל שם. אבל מה שניסן שואל זה שאלה אחרת. מעיקר הדין, ככה הלכה, הרי קורבן פסח לא צריך, זה לא קורבן ציבור, זה קורבן יחיד שיש לו דינים של קורבן ציבור, ואז לפי זה צריך להקריב אותו היום, ויש חיוב להקריב אותו, ומי שלא מקריב אותו אז תזרוק את הדם, מה הבעיה? כן, על יסוד המזבח, תלך למקום שבו היה המזבח. מי אמר שצריך את המזבח? צריך מקום המזבח.
אז המזבח
אין לו יסוד, תעשה יסוד מפלסטיק, יסוד מקלקר, תביא איתך בערכת קלקר מזבחון, מזבחון מתקפל, מזבח כיס, אתה שם אותו במקום שלכולי עלמה שם היה המזבח, אתה עושה חיתוכים של כל השיטות, שם אתה שם את המזבח, אתה מקריב. מה? הוואט קופץ עליך למשל, אתה יושב בכלא, אבל איסור קרת נמלטת. כלומר, אתה לא חייב לאכול, אכילתו איננה מחייבת אותך קרת, היא אכילתו, אבל אני אומר, אבל צריך שחיטתו וזריקת דמו, נכון? ואתה יכול אפילו לזכות את כל ישראל, אתה ממנה את הכבש הזה, אתה מלא את כל ישראל על הכבש, ואז אתה בשחיטה אחת וזריקה, זריקה זה לוקח שתי שניות, כן? זיקית את כל עם ישראל, פתרת אותה מכרת, כן? ואתה יושב בכלא. השאלה היא, עכשיו
בכלא זה מצב טוב,
עכשיו מתי מתחייבים בכרת? אם אדם נמצא בדרך קרובה, בדרך רחוקה פטור, נכון? הדרך רחוקה, הגמר אומרת זה יום הליכה מירושלים. מה זה לא יכול? ואם אני בדיוק, אני יודע, שוטר במילואים, אני חייל מילואים בליל הסדר בהר הבית, מה אני עושה? מה זה? אני יכול להגיע, אז אני חייב כרת.
כן?
לא, אבל צריך לדעת דבר אחד. טוב, קודם כל תדעו לכם שיש יהודים טובים וישרים שמשתדלים לא להיות בערב פסח אחרי הצהריים בטווח הזה של ירושלים, נוסעים כדי לא להתחייב כרת. זה משנה מפורשת, הרי האדם שהיה הולך ללמוד אצל רבו ונזכר שיש לו חמץ בבית, מבטלו בליבו, נכון? מדובר בערב פסח.
לא, כן, אני מנצל מכרת.
כן, אני אומר, אבל אנשים ילמדו תורה גם כן בערב פסח, נכון? אין שום סיבה לא ללמוד תורה לפני פסח. הוא הולך ללמוד תורה אצל רבו, מה יש לו לעשות? בדיוק כולם עכשיו עסוקים בלשרוף את החמץ, לא, הוא הולך ללמוד אצל רבו. גם רבו כנראה שיש לו זמן. בקיצור, אז גם הוא ניסה, עוד פעם. לכאורה זה לא יעזור, נכון. אלא מה? צריך להגיד את התירוץ השני. התירוץ השני הוא פשוט, שמתי חייבים כרת? אם הוא טהור ובדרך לא היה. כך כתוב. פשוט זה נקרא מפורש. אם הוא טהור ובדרך לא היה. הוא לא היה בדרך. כן, אלא הוא קרוב לירושלים. אבל אם הוא טמא, וכולנו טמאים, אז אף על פי שיכול להיות שיש חיוב בהקרבת הקורבן, שומע ניסן? ראיתי, כן? כן, תומה הותרה. רגע, גם אם תומה הותרה בציבור, אבל הוא לא בכלל קראת, כי היא רק הותרה. ברור? אז עכשיו פה יש נושא אחר. קודם כל, ההלכה היא שהותרה בציבור. דבר שני, אני דיברתי על זה פעם עם הרב אליהו זיני, אז הוא אמר גם כן טענה אחרת, צריך לבדוק אותה. אז שאלת אותו? הוא אמר לך להקריב?
נתן שיעור,
שיעור לא מגיע. הוא אמר לך להקריב? בסדר. לא, אז אני אסביר לך מה היה הטיעון שלו. הוא אמר, לי הוא אמר לפחות, טומאה הותרה בציבור, אז זה צריך להיות מידת הציבור. זאת אומרת, אם זה לא מידת הציבור, זה לא נקרא טומאה הותרה בציבור, זה יחיד שמסתמך על ההלכה של טומאה הותרה בציבור, אבל זה לא ציבור. בסדר? אז הציבור צריך להחליט, אבל הציבור לא מחליט. אז הוא, לא יודע, צריך לבדוק עד כמה הטענה הזאת עומדת בי על הסוגיה של רבי יהודה בן בטרה. צריך לבדוק מה היו התנאים שם. כן? אני רק אומר שמחפשים דרכים איך לא להתחייב. כן, מה אתה יודע?
מה ההבנה ברש"י? איך הוא בכל זאת להבין את רש"י?
מה אמר רש"י? זה יכול להיות, כלומר זה יכול להיות שמן השמיים זה פתאום יתגלה לנו איך לבנות, ואז ממילא לא יהיה איסור. כל הבעיה היא מה רש"י מתרץ שם, שמשתמע שיכול להיות שהמקדש ייבנה בלילה, נכון? והרי אין זה כל הסיפור, כל הסיפור ששם משתמע שיכול להיות שהמקדש ייבנה בלילה, והלא אסור לבנות מקדש בלילה. אז רש"י עונה, לא, זה שהוא ירד מן השמיים. בשמיים אין להם בעיה איך להוריד אותו, נכון? שאני טוען משהו כזה, שכוונת רש"י היא כזאת: ברגע שהמקדש הרוחני ההוא יורד בלילה, אין שום איסור להקריב את הקורבן. יקריבו קורבנות. לא, את קורבן העומר. הרי כל הבעיה שמה אם יקריבו את קורבן העומר או לא. כן, אז זה אומר שברגע שמקדש כזה יורד מן השמיים בלילה, אז בבוקר יקריבו את העומר. וזה היסוד שמה של הקושיה בגמרא. איך יכול להיות ש... מדוע גזרו משום מהרה ייבנה המקדש? כן, הרי מגיע הלילה, ברור שלא ייבנה המקדש. אז הוא אומר, לא, יכול להיות שיבנה בלילה.
זה נבואה.
זאת אומרת שברגע כן, תהיה אותה נבואה, אותה התעלות של רוח הקודש, ברור שיקריבו את העומר למחרת, גם בלי קירות. לא יקרה כלום.
העבודה, כאילו, בבית המקדש נמשך מרגע שיש את התמונה, לא מרגע...
ברור, בשביל להקריב את העומר אתה צריך שיהיו קירות בטון?
לא, שיקריבו בבית שני, על המזבח שהיה הרוס.
נכון, לא הרוס.
מה זאת אומרת, שאם החלטה בכנסת תעבור ב-10 בלילה, למחרת בבוקר?
נכון. לא, ועוד באותו לילה יקצרו את העומר, אם זה יעבור במוצאי יום ראשון של פסח.
אז יש זמן להביא את החוק הזה.
זה יוצא
את הגרעת מלפני פסח, שלא יקרה.
אבל אפשר להגיד שזה
שינוי יד
דחיקה.
להגיד שינוי יד דחיקה זה קל.
אנשים
מפרש
במקומי.
מה זה שינוי? על כל דבר
חגישה. אבל עובדה שלא נפסק להלכה במקום אחר, אז אולי...
מה זה לא נפסק להלכה? זה שהשולחן ערוך לא כתב את זה? מי אמר שזה לא נפסק להלכה? הרמב״ם לא פוסק ככה, אבל זה אומר שרש"י לא פוסק ככה והתוספות לא פוסקים ככה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד...
מבחינת ההלכה, בוא נגיד שיש בית מקדש, כולנו עובדים בבית המקדש, יש רעידת אדמה, בית המקדש נחרב, תוך יום מפנים את ההריסות, ממשיכים לעבוד, ממשיכים לעבוד גם כאילו במצב, בוא נגיד, במהלך בית המקדש הראשון, יש לך אדמה בית המקדש נחרב, ממשיכים לעבוד תוך כדי העבודה של השיפוצים.
זה מחלוקת רמב״ם ורעבד, מה שאתה אומר, שלפי הרמב״ם המקדש מעולם לא חרב, גם כשנפלו הקירות לא חרב המקדש.
וזה בעצם הרעיון של מה שהרב אומר, שגם כשאין את הקירות, ברגע שיש את התבונה אפשר לעבוד.
לא, זה הרעבד, כי לפי הרמב״ם לא צריך את התבונה הזאת בכלל. לפי הרמב״ם מעולם המקדש לא חרב בעצם. לפי הרעבד זה תלוי בהשראת השכינה. כלומר הרעבד הולך יותר בכיוון הזה של הרמב״ם.
אז לפי הרמב״ם עכשיו כבר אפשר להקריב עומר ו...
נכון, אני מסביר לי בדרשי. הוא שאל אותי הבחור היקר הזה, מה, איך אני מסביר את רשי? אז אני מסביר רשי, לפי הרמב״ם אין בעיה, תקריב את העומר היום. היום לא, לא היום, השנה. כן, כן.
השיטה
של הרמב״ם
לא מסבירה למה
המקדש
צריך להיות נצחי.
אני מסביר למה הוא צריך להיות נצחי. ברגע שהוא... טוב, האמת היא, אני רוצה פה להגיד דבר שקצת יפתיע אותך. מי אמר שבית שלישי צריך להיות נצחי?
טוב,
זה קרה לו
בפרסטרה של
שבוע
שעבר.
זה אומרים שדוד המלך.
כל המשכנים
חכם
לעולם.
כן, אבל מי אומר שהמקדש? אני אביא לך, יש תוספות חכמי אנגליה על זה. רק שנייה, כן.
למה דוד המלך בא
למקדש? במקדש השלישי, אין לו עוד מירה. כן, אבל אני אסביר לכם מה פירוש נצחי. אני אסביר לכם משהו. מדוע המקדשים שהיו עד עכשיו לא היו נצחיים?
כי היה צריך להיות יותר טוב.
כי יש הפרש בין, יש הפרש מתחים, אוסמוטי, בין מה שעומד מחוץ למקדש לבין מה שיש בתוך המקדש. נכון, כך מסביר המהר"ל בנצח ישראל פרק ג'? למה המקדש נחרב? לא, פרק ב', סליחה. כי יש איזה מין התנגדות בין העולם הטבעי לעולם הנבדל. כיוון שהמקדש הוא שתל של העולם הנבדל בתוך העולם הטבעי, אז יש איזה דחייה. העולם הטבעי דוחה את העולם הנבדל, לכן אין פלא שמדי פעם הוא יחרב, נכון? לפי זה מתי מקדש לא נחרב? כשהעולם כולו הופך להיות מקדש. יוצא לפי זה שבית שלישי, באיזה גודל צריך להיות?
כל העולם.
בגודל העולם כולו, אבל זה לא נכון הרי. ויחזקאל יש לו מידות. משמע, לא, לא, יש לו מידות ממש, הוא יהיה קצת יותר גדול מהמקדש הקודם, פי שש, כן? זאת אומרת שהר הבית יגדל 3 קילומטר על 3 קילומטר, 3,000 ממה, 6,000 ממה על 6,000 ממה. זאת אומרת, כל העיר העתיקה תהיה מקדש. לא כדאי לכם להשקיע שם. עכשיו, אז...
למה דווקא פיצויים?
נכון, לפי השיטה הזאת, כן. זאת אומרת שהר הבית יהיה משהו משהו. אבל משמע מספר זכריה, שאחר כך יבוא זמן שהעולם בכלל לא יתעלה. נכון? שקודש הקודשים יתפשט על כל ירושלים, ושירושלים תתפשט על כל ארץ ישראל, וארץ על כל... כלומר, זה מדובר על עלייה הדרגתית. ואז במובן כזה, כשהעולם מתעלה, גם הבית השלישי חרב, לא בגלל שהוא חס וחלילה נחרב, אלא בגלל שהוא הולך ומתמזג עם המציאות. וזה מסביר את הנאמר בתוספות חכמי אנגליה, במסכת סנהדרין, בסופו. מכיר תוספות חכמי אנגליה? לא מוכר, נכון? איך אמר הרב זיני? כל חכם גדול זה חכם
שלא מוכר,
שלא מכירים, נכון? אז בקיצור, נאמר בסוף חכמי אנגליה שבית שלישי יעמוד 830 שנה. זה הסכום של שני הבתים הראשונים, נכון? בית ראשון 410, בית שני 420, סך הכל 830, וזה זמן עמידתו של בית שלישי. מה הוא רוצה להגיד? הוא עושה שבגלל זה הוא יהיה נצחי. כלומר, 830 שנה פירושו נצחי. 830 שנה במצבו הארצי, נאמר, אחר כך הולך ומתעלה. מובן?
הרב, יש עניין שמקים את בית המקדש בניסן? כמו משה שהקים את המשכן בניסן?
בוא יודע. למה אתה שואל?
הרב הסביר לנו פעם לגבי מצוות בטלות לעתיד לבוא, שבטלות זה כמו בטל בשישי,
זאת אומרת
לא שהוא נעלם,
נכון,
אלא שהמשמעות שלו נהיה זניחה יחסית למשמעות הגדולה.
נכון, אז המקדש בטל.
דבר,
בול. אגב, היסוד לדבריי זה דברי הראב"ד עצמו במסר, בהלכות בית הבחירה. הרמב"ם הרי כותב שעזרא לא היה צריך לקדש את בית שני. כולם מסכימים שעזרא לא קידש כלום, למרות שכתוב בספר עזרא שעזרא קידש. גם הרמב"ם, גם הראב"ד מסכימים שעזרא לא קידש. השאלה היא למה. הרמב"ם אומר עזרא בעצם עשה בלוף. למה? כי בעצם המקום כבר היה קדוש ממשלמה, אז לא היה צריך לעשות שום דבר. אז זכר בעלמה, כך אומר הרמב"ם, המקום היה קדוש ממילא. הראב"ד אומר לא, עזרא לא עשה כלום, לא קידש כלום. למה? גם כן זכר בעלמה, כי עזרא ראה שהקדושה שהוא יכול להוריד באותה תקופה במקדש היא קדושה קטנה, והוא ידע שהבית והעזרות עתידים להשתנות ולהתקדש בקדושה אחרת עולמית בכבוד השם לעולם. אז אם הוא היה מקדש בקדושה קטנה, הוא היה מעכב את הקדושה הגדולה מלחול, לכן הוא קידש בכלל. זאת אומרת, שמה עזרא חשב שיקרה לבית שני? לא שיחרב, אלא שהוא ישתנה והוא יהפוך לבית שלישי.
לכן הקימו לבנות את מקדש הורדוס?
כן, זה שיפור, זה בעצם מעין מקדש שלישי, הורדוס. וגם זה היה צריך להשתנות. זאת אומרת, יש לך מקדש משתנה, אז זה גם ככה יקרה בבית שלישי כנראה. כן, מה אתה אומר?
אז לגבי הפסוק על המקום אשר יבחר, לפי השיטה הזאת, איפה המקום אשר יבחר אם הוא מתמזג עם כל העולם?
אז אתה יודע באיזה עולם תחייה, אז עולם שתחיית המתים וכו', אתה מבין בכלל? זה רחוק מדי.
שיהיה עד שיהיה.
זה צורת חיים שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים מה זה.
אז אני צריך.
כן, לפי הרמב״ם זה כל מה שאני אומר זה שטויות, כי הרי לפי הרמב״ם העולם לא ישתנה. לא יש שינוי פיזיקלי לעולם ולעולמי עולמי, אז לפי המקובלים שהעולם ישתנה, אז אין בעיה. מה?
אבל הרמב״ם מדבר רק על ימות המשיח.
לא, לא. הרמב״ם סובר, הרי הרמב״ם אומר ככה, איך אני יודע שהתורה לא תשתנה לעולם? כך אומר במורה נבוכים. איך אני יודע שהתורה לא תשתנה לעולם? כי התורה מתאימה לעולם. ומכיוון שהעולם לא ישתנה, גם התורה לא תשתנה. וזה על פי השיטה שלו, שהקדוש ברוך הוא אמנם ברא את העולם, אבל ברא אותו כמו שאריסטו רצה. זאת אומרת, לא, באמת, זאת אומרת, אף על פי שאריסטו לא צודק בזה שהעולם קדמו, אבל הוא צודק בזה שהוא נצרי בצורתו זאת. הקדוש ברוך הוא ברא לנו עולם שדומה לעולם שאריסטו טוען עליו שהוא קדמו. מצד
שני הוא מדבר על עולם הבא.
עולם הבא זה לא בעולם הזה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, תמיד יהיה שיהיו צדיקים גדולים, ובעצם יבוא זמן שכל האנושות, עם ישראל במיוחד, יהיו צדיקים, ויזכו לחיי העולם הבא. אבל לא שעולם...
זה עולם מקביל?
עולם מקביל, בוודאי. לא עולם הזה. וזה הוא חולק בפורש על הרמב״ן. או הרמב״ן חולק עליו, בתורת האדם. זה כדאי פעם ללמוד כל השיטות האלה. טוב, אפשר להמשיך? ובסמוך לזו הבקשה להיראות השכינה אלינו עין בעין כאשר נגלתה לנביאים ולחסידים ולא יוצא מצרים בברכת ותחזינה עינינו החותמת במילים המחזיר שכינתו לציון. הערה קטנה, אנחנו אומרים ותחזינה עינינו בשופה לציון מרחמים, זאת אומרת תפילה שהעיניים שלנו לא תהיינה סתומות כשתחזור. זאת אומרת יש חשש אם כן לעיוורון מיוחד דווקא בזמן הגאולה.
כן,
זה פסוק בישעיהו, מי עיוור כי מעבדי ומי עיוור כי מלאכי ישלח, מי עיוור כמשולם ומי עיוור כעבד השם, נכון? ארבע פעמים עיוור. זאת אומרת בזמן שהשכינה חוזרת צריך תפילה מיוחדת שיהיו לנו עיניים לראות שהוא חוזר, נכון? זה, כי לא כל אחד רואה, יש כאלה לא, עולם כמנהגו נוהג, לא קרה כלום, אנחנו בגלות, מכיר את הביטוי הזה? אנחנו בגלות. צריך לזה עינינו.
גם הגמרא שהרב מביא בירושלמי שאומרת ראונה ראו כי ילד זכר, גם הפרק למד בירמיהו גם מדבר בהתחלה שיש שיבת ציון וכבר מתחילה הגאולה ואז יש פחד כי אין שלום.
טוב, זה משהו אחר, זה על המאורעות של ימינו. טוב, זהו להיום, אנחנו עכשיו עוברים